טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נתחיל היום נושא חדש שהוא נקרא התבוננות פנימית. אנחנו נדבר לפחות בשיעורים הראשונים על כל מה שקשור למצבי תודעה שבעצם הנביאים היו מנסים להשיג, שזה מה היו השיטות שלהם. זה אחת התעלומות הגדולות בתנ"ך. אני אדבר הרבה מספר שנקרא מדיטציה והתנ"ך של הרב אריה קפלן. הרב אריה קפלן הוא באופן כללי עסק הרבה בנושא של מדיטציה ויהדות, מדיטציה וקבלה, מדיטציה והתנ"ך. זה היה נושא שמאוד העסיק אותו, ואנחנו קצת נרחיב בזה היום, נעמיק בזה. זה נושא מאוד מאוד מעניין. בעצם אנחנו יודעים שנביאי ישראל הם זכו להערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. למעלה מרוח קודש, יש הרמב"ם מציין במורה נבוכים, חלק שני, פרק מ"ה, 11 מדרגות בנבואה, שהשתיים הראשונות זה רוח הקודש. אבל איך הם הגיעו לזה, זה כבר תעלומה. אז יש בכתבי המקובלים כל מיני, כתבי רבי חיים ויטל וכו', כל מיני הדרכות בספר שערי קדושה ובעוד מקומות, ואנחנו נגיע לזה לאט לאט. עכשיו, בעצם אנחנו מבינים שבשביל להגיע להערה רוחנית עליונה, אז קודם כל, הנחת העבודה של היהדות זה שצריך צדקות, נכון? וחסידות וכל מה שמסילת ישרים מציין. זה מדרגות שאנחנו עולים אליהם. אבל זה לא מספיק. בעצם צריכה להיות פה איזושהי תודעה רוחנית מאוד מאוד עליונה של הנביא. ומאוד מאוד נקייה מהפרעות, כן? אנחנו רגילים שבעולם היום, וגם במזרח וגם במערב, אנשים משתמשים בכל מיני חומרים משני תודעה, זה כמובן לא הדרך של היהדות, וזה פסול ולא טוב, וזה גורם לשבירת הכלים והרס החיים וחורבן טוטלי, כי אדם הוא מגיע לאיזושהי הערה, לא הערה, איזה מצב דמיוני וכו', וכשהוא חוזר אליה הוא בעצם, הוא רק רוצה לברוח אליה שוב, או שהחיים שלו הוא פשוט לא מוצא ממינו ושמאלו. לפעמים הרבה פעמים זה קטליזטור להתפרצות של מחלות נפש. זה ודאי לא הייתה הדרך של הנביאים, כי אנחנו מדברים על דרך שהיא רוחנית ונקייה ועליונה, ויושבת על בסיס מוסרי וקרבת אלוהים וכו'. בכל זאת, איך בכל זאת הם כן התעלו למצבי תודעה כאלה רוחניים, אז אנחנו רואים שבכתבי הקבלה יש שימוש לפעמים במנטרות. משהו שהוא דומה למנטרה. מנטרה זה במזרח, זה מושג מהמזרח, שהם חוזרים על זה מילה אחת כמה פעמים. אז יש דבר כזה שהוא קשור לפעמים לשמות השם, או לחזרה שוב ושוב על פסוק מסוים, או אפילו לפעמים שמות של קדושים מסוימים, או ייחודים. אנחנו ניגע בזה בהמשך, אני טיפה עושה איזה מין הקדמה כזאת. אבל בואו נתחיל יותר מהפשוט. אנחנו רואים, כן.
לכאורה במסילת ישרים,
כן.
הרמח"ל אומר שאם בן אדם מתחיל בכל מדרגות הסולם,
כן.
מגיע למדרגה אחת לפני הסוף, ואז הוא אומר על מדרגת רוח הקודש שתחילתה השתדלות וסופה מטרה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את דבר הרמח"ל, אז הוא אומר, אם אתה רוצה להגיע לרוח הקודש, אז תעבור את כל שלבי המסילה.
כן.
ובסוף, הקדוש ברוך הוא ייתן לך משלו, זאת אומרת, בהתארות הדלאלה, זה לא משהו שאתה כאילו, אתה עושה משהו כדי להיות נביא, אלא לכאורה, מה שצריך לעשות זה כאילו להתקדם, תגיע לאיזושהי נקודה שהגעת לתקווה שלך, כשתגיע לפה, עכשיו הקדוש ברוך הוא ייתן לך.
אני מסכים. שזה מה שכתוב, וגם רבי חיים ויטל בעצמו כותב את זה. הוא כותב שלא בהכרח צריך עוד אמצעים או שיטות. אבל זה לא אומר שאם הן היו ידועות לנו או ידועות לנו שלא כדאי להשתמש בהן. אתה מבין? אז אנחנו מנסים על ידי התבוננות בתנ"ך, ואנחנו נראה את זה, מצוי, זה ממש נמצא בתנ"ך. גם יונה וגם אליהו הנביא וגם דוד המלך עמון בתהילים בלי סוף. אנחנו נראה את זה. אז אנחנו מתחילים פה מהלך. בסדר? הם כן היו משתמשים בזה. למה לא השתמש בזה? אנחנו רואים ששמואל שולח את שאול ואומר לו, אתה תפגוש חבל נביאים והם ינגנו, נכון, בטוב, ונבל, וכינו, וגם אתה תנבא איתם. זה באמת, הנביאים היו משתמשים, אנחנו גם על זה נראה. בנגינה. אנחנו רואים שאליהו הוא שם את ראשו בין ברכיו ומתנבא. אז יש תנוחות מסוימות, יש מצבים מסוימים, יש... למה לא? למה לא גם וגם? אני מסכים איתך ב-100% שאנחנו לא משתמשים בטריקים. זאת אומרת, הכל יושב ביהדות על איזשהו ציר מוסרי. ככל שאתה גדל על הציר הזה של מסילת ישרים, אתה קרוב יותר להשגה רוחנית גבוהה ושייכות יותר לתורת הסוד ו... והעולם הרוחני יותר פתוח בפניך. חד משמעי. זה ההפך ממחשבים, שהם היו משתמשים כמו כימאי במעבדה, שמערבב כמה חומרים ונוצר לו חומר שלישי, היו משתמשים בשמות של טומאה, והשבעה של מלאכים, וכל מיני דברים, ושדים, שהיהדות כמובן אוסרת, והעונש הזה הוא סקילה, לא פחות ולא יותר. כן, על כישוף, ומחשפה לא תחיה, ודברים מאוד חמורים, אבל אתה משתמש, עוד פעם, בוא ניקח את מה אנחנו כן יכולים לקחת, לחבר את זה לשאלה שלך. מה אתה שומע מפה? אם התורה כל כך אוסרת את זה, עכשיו אני מדבר לפי הדרך של המקובלים, לא של הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, זה כל דמיונות. זה לא באמת קיים, רק התורה לא רוצה שתשקע בדמיונות. אבל הדרך של המקובלים, הרמב״ן חולק עליו ממש. אמר לו, לא, זה עניין מאוד רציני, כישוף. והיה להם יכולת להשיג... רבי שמעון בן שטח, הוא תלה 80 מכשפות באשקלון ביום אחד. למרות שלא מוציאים להורג ביום אחד יותר מבן אדם אחד. אז סימן שזה עניין רציני. והיו להם כל מיני שיטות. שיטות רוחניות. שהביאו אותם לכל מיני תוצאות מסוימות, שהן פסולות בעינינו. למה זה פסול אגב? כישוף. למדוע נקרא שמן כשפים, חזל אומרים שהם מכחישים פמליה של מעלה. כלומר, זה לא יושב על ציר מוסרי, זה שימוש בטכניקה רוחנית. והוא לא צריך להיות אדם רוחני. אתה רואה שבלעם, שהיה מחשב גדול מאוד וקוסם, הוא היה אדם מושחת. ששוכב עם האתון שלו ובא לקלל טעם הכי מוסרי בשביל בצע כסף. זה אדם שמגיע לו מדרגה רוחנית גבוהה. אז זה פסול בעינינו. אבל הנביאים כן היו בעלי מדרגה גבוהה. אתה רואה שאלישע הנביא הוא כועס על יהורם, נכון? שבא לראות אותו ביחד עם... יהורם היה מלך ישראל, היה רשע. והם באו, הם היו צריכים שם, הולכים מלך יהודה, והם היו צריכים מים, ובאו לשאול אותו, והוא כועס, שמה הבאת את הרשע הזה אליי? אז אחרי זה מביאים לו איזה מנגן, והוא מתנבא. והוא נרגע, הוא חוזר לו למרמוני, השקטה, בסדר? באופן כללי אני אסביר לכם. אנחנו לא מדברים פה על דברים שהם... הם ציר אחר ממה שאנחנו רגילים. להפך, אנחנו נגלה שבתוך התכנים שאנחנו עסוקים בהם, עם טיפה מודעות אפשר להיות הרבה יותר במקום רוחני ומדויק. זה מה שאנחנו נגלה. בסדר? דרך המסע הזה. עכשיו, הרעיון של פשוט המדיטציה זה סוג של השקטה של הנפש. ויצירה של מצב תודעתי שהוא בעצם נקי. יש יכולת להתבונן בלי הפרעות אסוציאטיביות של עולם הדמיון, בלי משיכה של החושים מבחוץ, אלא להיות באמת כל כולו מרוכז בתודעתו הנקייה. מה זה התודעה שלנו? בוא נשאל לפני זה את זה. מה זה התודעה שלנו? אם תשימו לב, לכל אחד מאיתנו יש איזה אישיות פנימית כזאת, כן? כל פנימי. הוא יכול לשבת עם עצמו ולחשוב מחשבות, לתכנן דברים. הבעיה שאנחנו מאוד מוסכים, מאוד מאוד מוסכים. אם תעצמו עכשיו את העיניים, אתם תראו כל מיני, תנסו רגע, תעצרו את העיניים, תעצמו רגע את העיניים. אתה רואה כל מיני כמו תמונות מרצדות כאלה, נכון? קופצות, חוזרות, אני צודק? מה? מה? זה גם קיים אגם שאנחנו בהירות, שאנחנו עם עיניים פקוחות, אבל זה שאנחנו מגורים על ידי החושים החיצוניים, אז אנחנו לא שמים לב להבדקים האלה. יש כל מיני צבעים מרצדים, כל מיני, אתה לא רואה שחור, נקי, שקט וכו'. אדם יכול להביא את עצמו למצב רוחני כזה של שקט, של התרכזות. זה יכול להיות התרכזות בטקסט מסוים, זה יכול להיות התרכזות בהתבוננות בטבע, בבריאה האלוהית, שהרמב״ם מדבר על זה, אנחנו נדבר על זה. יכול להיות התרכזות באחד משמות השם, באיזה רעיון רוחני מופלא. הוא יכול לעבוד את עצמו למדרגות רוחניות מאוד גבוהות. בסדר? זה לא טריקים. זה פשוט לנקות את הגירויים החיצוניים וגם הפנימיים, ולהיות הרבה יותר מדויק וממוקד. אז כן, חז"ל מדברים על התבודדות, נכון? אנחנו מכירים את זה מרבי נחמן, אבל זה מובא בהרבה, זה גם יותר קדום ממנו. כן, רבי חיים ויטל, הוא מדבר הרבה פעמים על התבודדות מנטלית. כלומר, בעצם זה לא רק התבודדות במובן הזה שאדם הולך לבדו לאיזה שדה והוא עכשיו לבד. יושב על ההר. זה התבודדות פיזית. שהיא גם חשובה אגב, היא תנאי הרבה פעמים. אם כי כשאדם הוא במצב רוחני גבוה, הוא יכול להיות במצב מדיטטיבי כזה, או רוחני, או התבודדותי, גם כשהוא בחברה. אנחנו נראה את זה. בכל אופן, אבל הבידוד הפיזי הוא יכול להביא למצב של בידוד העצמי. כלומר, שאדם הוא מתבודד בתודעתו, הוא נכנס פנימה, הוא מודע, הוא בקישור אל השם, זה יכול להיות מושג על ידי תפילה, אז אדם יכול בעצם להביא את עצמו לתחושה כזאת או למצב כזה. רבי חיים ויטל הוא מדבר, כן, שהדרך שנהגו בה החסידים הפרושים הקדמונים, בפרישות מכל אדם, אפילו בענייני שיחה בטלה, אחר כך יתאר גופו בטבילה תמיד, אחר כך יתבודד לעתים ויחשוב ביראת השם. זאת אומרת, אדם הוא יכול לא לחוש את הגופני שבו, או את החיצוני, אלא להתבודד במהות העצמית שלו, בנשמתו. כאילו להיות מודע עכשיו למדרגה, על המדרגה הפנימית שלו, אז הוא כותב רבי חיים ויטל, ויזהר להיות מחשבתו פנויה מכל הבלי העולם הזה, וידבק באהבתו, יתברך בחשק גדול, ודי כן אפשר שיזכה לרוח הקודש. בסדר? זה לא רק הדרך היחידה זה מסילת ישרים, אלא אדם הוא יכול להביא את עצמו למצב של התבודדות, ורבי נחמן הוא כותב שזה מעלה הכי גדולה, התבודדות, וכל הגדולים זכו למדרגתם רק בגלל הדבר הזה וכו'. זאת אומרת, רבי נחמן הוא הרבה מדגיש, בברסלב זה מצוי הדבר הזה. אז בידוד התודעה, כלומר שאדם הוא מתייחד עם נשמתו, עם העצמיות האלוהית שלו, כלומר הוא מודע למקור, ומשם הוא יונק, והוא לא נותן למסיחי דעת מכל סוג שהם להפריע, זה איזשהו שלב בדרך אל הנבואה. אז הרלב"ג הוא כותב ככה, שקבלת ההתגלות הנבואית צריכה אל התבודדות השכל מן הדמיון, או שניהם מבין שאר הכוחות הנפשיות המשיגות. מה הוא מדבר על הדמיון? הכוונה זה שטף האירורים האלה הרגילים, כאילו מהלך הרעיונות האסוציאטיבי של הנפש הבהמית. כאדם יכול, תדמיינו, יושב לשבת, להסתכל בחלון של האוטובוס תוך כדי נסיעה, ולשבת עכשיו 45 דקות בנסיעה, ועל מה חשבת? כלום, כל רגע קפץ לי רעיון אחר, נכון? אני צודק? אז אתה לא במקום רוחני, אתה פשוט כאילו באוסף של אסוציאטיות כאלה, כמו חבורה של חיילים באפטר, בקצרין, אוכלים פיצה. פעם ישבתי פשוט ליד חבורה כזאת, וניסיתי לי, סתם, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייב לשמוע את השיחה שלהם, כי זה היה מקום קטן הזה. פשוט ניסיתי להבין על מה הם מדברים, וכל רגע מישהו, הוא זרק בדיחה, הוא דיבר על האי, הוא סיפר על סיפור שהיה בחול, הוא דיבר על ה... לא משנה. הם לא דיברו על כלום, כאילו, ניסיתי לאסוף פה איזשהו קישור של חוכמה, מה נבנה פה בשיחה הזאת, כלום. אבל זה גם מתחולל בתוך הנפש שלנו, אם אתה לא בהנהגה, כאילו, של יישוב הדעת בצורה אקטיבית, שאתה מייחד את מחשבתך לאיזה משהו עמוק, פנימי. אתה יכול להכין עכשיו שיעור, אתה יכול להתבונן על איזה נושא שאתה רוצה לברר עם עצמך. אתה יכול לחשוב על כל מיני רעיונות רוחניים, אתה יכול להתבודד במחשבתך, כן? אז קיצור, אז ההכנה אל הנבואה זה ודאי שאדם לא יהיה בשטף עירורים רגילים, או דימויים ויזואליים כאלה ש... אלא השכל צריך להיבדל, כלומר, עד שאדם הוא מגיע למצב של מודעות תאורה, שהיא לא מופרעת, על ידי כל מיני עירורים, או מראות דמיוניים, או... זה ההגדרה המצויה של המצב המדיטטיבי, זה נקרא השקטה. אתם יודעים שעל ידי הנשימות שהם עושים, אז אדם הוא מביא את עצמו ל... המוח שלנו נגיד הוא בגלים כאלה, כן? על ידי שאתה נושם כמה דקות, כן? אפילו לא הרבה צריך. אז כבר המוח עובר לגלים הרבה יותר איטיים וגדולים. לא זוכר את השמות של זה, גלי אלפא, גלי בטא, זה אחד ככה עובר לשני. זה משהו מדעי, אפשר למדוד את זה, כן? זאת אומרת, אתה מקום של השקטה, מקום של מודעות פנימית, והנקודה שצריך לבודד את המודעות, וגם מכל המהלך הרעיונות האסוציאטיבי, מכל הפרעות מבחוץ, ולהתבונן על מה שאתה רוצה להתבונן, וכו'. בסדר? היהדות באופן כללי, במזרח מדברים הרבה על עיבוד האני, האגו, אני יודע מה וכו'. זה לאו דווקא ביהדות. ביהדות אנחנו שפה מאוד מילולית, אנחנו דת מאוד מילולית, כן. אנחנו מתבוננים על רעיונות, על תכנים. אנחנו לא רק רוצים לאבד את תחושת האני, אלא אנחנו רוצים לחבר את השמיים אל הארץ. להופיע את האלוהי פה. בסדר? אבל בשביל זה הנביאים הם כן היו מגיעים למצבי תודעה עליונים. הרמב״ם כותב מורה נבוכים שהמראה שראה יעקב של מלאכי אלוהים עולים ויורדים בסולם, זה מבטא את המדרגה של הנביא, שהוא עולה במדרגות של השגה עליונות, ואחר כך הוא יורד להדריך את העם. זאת אומרת, הוא לא נשאר בשמיים. במזרח הם נשארים בשמיים. לא משנה שזה שמיים מאוד קרובים ונמוכים, זה לא השמיים שאנחנו מדברים עליהם, זה בא מכוח השפעה נבואית, הדרכה אלוהית. אבל לא משנה, גם השמיים שלהם שיש שם הרוחניות, אבל הם רוצים להישאר שם. דיברתי עם חבר שלי שהוא עוסק הרבה מדיטציה, הוא אמר לי שקשה לו לחזור הרבה אל החיים, קשה לו לחזור אל החיים אחר כך, כי הוא כל כך הגיע למין מצב כזה של שלווה וכו'. אמרתי לו, זה בדיוק ההבדל בין המזרח לבין היהדות. המדיטציה במזרח היא מבריחה אותך מהעולם. והיהדות היא מחברת את השמיים אל הארץ. היא לא מבריחה אותך אל השמיים, אלא היא ממשיכה את הקדושה, את הסדר האלוהי אל החיים. והרב קוק כותב במורות הקודש ג' יש לו שם ארבע שאיפות. אז יש שם שאיפת הייאוש הגמור של הבודהיזם, זה להתנתק מכל הרע, כי העולם הוא רע, מנסים להתנתק ממנו, לברוח, ולנירוונה שהם מנסים להשיג אותה זה בסינקריסטית התעיינות. כלומר, איבוד תחושת האני, וזה סוג של התאבדות בעודך חי, בקיצור. אתה כאילו רוצה להיות בלתי רלוונטי לעולם. אתה לא פועל על העולם והוא לא... אתה רוצה להתנתק ממנו כי העולם הוא רע ומרושע. לברוח מהחברה, לשבת בדרמסלה, לעשות מדיטציה. זה מה שהם עושים שם, הנסירים הטיבטים שם. הייתי שם. יושבים כל הקופים והנשארים, יום שלם, נשימות, שלום על ישראל. טוב, שכוח עצום. זה לא היהדות. אנחנו לא רוצים לברוח מהעולם, אנחנו חושבים שאפשר לתקן את העולם. היהדות היא רוצה לנצח את הרע, והיא מאמינה גם שאפשר, אנחנו מאמינים שהעולם יהיה טוב, והחכם היהודי, כמה שהוא רוחני, אז הוא פועל בתוך החברה, בתוך הקהילה, בתוך העולם, נלחם ברע, עוסק בהגברת הטוב, עוסק בחינוך, בשלום בית, בחינוך ילדים, בכל הטוב שהאידיאלים האלוהים יכולים לתקן בעולם, והוא אדם כללי ולאומי וגיבור וכו'. זה מתוך, אם הוא ימצליח גם לעשות את הכל מתוך איזה מודעות רוחנית, נקייה, ודיוק פנימי כזה, זה כבר בעל משקל וערך הרבה יותר גבוה. בסדר? ושם אנחנו רוצים טיפה ככה לטפס ביחד. בסדר? זה, אוקיי, יפה. אז אם כן, יפה. אז אמרנו שאנחנו מנסים להשיג איזו תודעה נקייה כזאת ולהשקיט את הרעש הסטטי הזה בראש. עכשיו, יש הבדל קצת בין ה... אנחנו נראה עכשיו ככה בראשונים שמדברים על זה. מדברים על התבודדות, מדברים על מדיטציה, כן? אבל יש קצת הבדל בין... לא, לא הייתי אומר הבדל, אבל... כן, אולי זה כן נכון להגיד הבדל. בין ה... בין ה... טוב, אני אביא לכם פשוט, אנחנו נראה את זה. יש בזה כמה שיטות, בסדר? יש שיטה של המקובלים, יש כמה שיטות. יש רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא מדבר על זה בספר שנקרא מספיק לעובדי השם, באריכות האמת, והוא מדבר על, 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 על המושג התבודדות, כן? שזה בעצם התיאור המעשי של המדיטציה, בסדר? אז הוא כותב ככה, הוא כותב ש... יש שני מיני התבודדות. התבודדות אחת חיצונית והתבודדות פנימית. חיצונית זה הכוונה, בידוד במובד הגשמי, שאתה יושב עם עצמך. ויש, אנחנו רואים אגב אצל בני הנביאים, שזה תלמידי הנביאים שהם היו פורשים קצת מהחברה, נכון? רואים שאלישע, הוא ישע עם תלמידים שלו בגלגל, באזור הירדן, הוא התרחקו קצת מה... מהחברה, על מנת לזכות למדרגת הנבואה וכו'. זה מצוי ב... זה יכול גם להיות מצוי בצורה לא טובה, כמו הקאט של האיסיים, שזה התבדלות כזאת עם אמירה מאוד חריפה של במדינת הכופרים איננו מאמינים. זה ההתחלה של הנצרות. בסדר? זה הניצנים כבר של הנצרות. כמובן שהם ראו את עצמם כצדיקים ורצו מדרגה רוחנית גבוהה, אבל זה לא... אבל יש צד כזה של התבודדות חיצונית, זה לא חייב להיות כדרך חיים, זה יכול להיות לכמה שעות או כמה רגעים, נכון? בכל מקרה, ויש התבודדות פנימית, שזה התהליך המדיטטיבי בעצם, שאדם הוא מבודד את עצמו בצורה מנטלית, והנביאים עסקו בהרבה בדבר הזה, שההתבודדות החיצונית היא הכנה להתבודדות הפנימית, ו... זה הביא אותם לשלבים יותר גבוהים בסולם של הגילויים הרוחניים. אז זאת אומרת, העניין של ההתבודדות הפנימית, זה לא רק אמצעי להשגת הגילוי הרוחני, אלא זה עצמו הגילוי הרוחני. אתם מבינים? זה לא רק אמצעי, אלא לפעמים זה עצמו גוף המצב הזה, הוא הגילוי הרוחני. לכן אנחנו רואים שדוד המלך, הוא אומר, לב טהור, ברא לי אלוהים, נכון? אז וזה בעצם מין בקשה כזאת ללב טהור, נקי מכל ה... טוב, גם אפשר להסתכל על זה במובן המוסרי. אני אומר, תמיד המובן המוסרי הוא קיים. זה אף פעם לא טריקים. זה חייב לבוא על הציר הזה גם. אבל גם, לב טהור, נקי. הוא אומר גם כן, כתוב, קלה שהריאו לבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. אז רבי נחמן, הוא מאוד אוהב את הפסוק הזה, צור לבבי, יש לי אלבום צור לבבי אגב. נשם בלגן רבי, אחלה אלבום. אז הוא צור לבבי, רבי נחמן הוא ממש דורש, יש לו תורה שלמה על הצור לבבי הזה. בכל מקרה, מה זה מתייחס? כאילו לטהרת המחשבה והלב, שהם מזוכחים ממה? מכל מה שהוא לא אלוהי. ואז בעצם הם מבטאים את, את, את האלוהי. הם נהיים צור לבבי, כלומר הלב שלי הוא מהמקור, צור, כן, צור העולמים. זה הלב, גם אנחנו אומרים את זה לדוד אורי ואישי, יש שם פסוק מאוד מעניין, הוא תפס לי את העין ממש. אנחנו אומרים, לך אמר ליבי, בקשו פניי. מה הפסוק הזה? מה זה לך אמר ליבי? אז כאילו הלב של דוד הוא כל כך טהור, הוא כל כך מקום מיליון שזה לך אמר ליבי, אז הייתי מצפה, מה זה בקשו פניי? אז זה משמע שזה, השם אומר את זה, אלא הוא הגיע למצב כזה שהלב הוא כבר אומר את דברי השם. זה הרעיון של הפסוק צור לבבי. בסדר? זה המשך של ה... של הסדר האלוהי, של הדיבור האלוהי. אז אז הוא כותב, אז הפסוקים האלה בקיצור מדברים על מצב כזה של תודעה מאוד מזוככת, טהרה, שיכולת לדייק את המחשבה, וממש כאילו יש יכולת להאזין לכל הנשמתי, לדיבור האלוהי. וזה חייב לבוא, רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא כותב שזה על ידי ביטול של הפעולה של החלק המרגיש, מחלקי הנפש, רובו או כולו, או כולו, והרחקת החלק הדוחף, משאר ענייני העולם, והטייתו אליו יתעלה, כאילו התבודדות כזאת מבודד את עצמו, והעסקת החלק השכלי בענייניו יתעלה, הפעלת החלק הדמיוני במה שמסייע לחלק ההגיוני, די התבוננות בבריאותיו יתעלה, בריאות אדירות המודיעות על בורן, כגון התבוננות בגדולת הים ואימתו ונפלאות היצורים שבתוכו, או התבוננות אל סיבוב כדור העולם. בקיצור, התבוננות. גם הרמב״ם מדבר על זה, התבוננות. זאת אומרת, השיטה העיקרית שהוא מציין, אנחנו נראה אחרי זה עוד שיטות, אבל הוא משציין פה שיטה שהוא מסרטט אותה, זה התבוננות בטבע. אנחנו רואים את זה, אגב, אתם יודעים שבמזרח הרבה הם יושבים בטבע. אם אתה מתבונן בטבע, זה מביא אותך בעצם לראות גדולת הים ואימתו, כאילו להתפעל מהרבגוניות של כל היצורים ששוכנים בים, ובעצם מה רבו מעשיך השם וכולי, אתה נכנס למין מקום כזה שמביט ב... שהתודעה היא עכשיו עסוקה במעשה השם, בהתפעלות ממנו. ומילא, שהכל זה גילוי של רצונו יתברך וכולי. זה הקלה שהריעו לבבי, כלומר הוא הרחיק את ה... מה זה קלה שהריעו לבבי? הרחקתי את הכל, את כל המפריעים. זה קלה שהריעו לבבי. הרחקתי הכל, ואז מה התוצאה של זה? של צור לבבי. וחלקי אלוהים לעולם. כי הרחקתי, כי ניקיתי את התודעה, כי אני עסוק עכשיו באיזה ממבט נקי ומדויק ותודעה רוחנית אחרת לגמרי. מי לי בשמיים ואימך לא חפצתי בארץ. כאילו, אני איתך. כן, כן, תראו אגב, אני אקריא לכם את הפרק כאילו מסביב. כתוב, אני תמיד אימך, אחזת ביד ימיני, בעצתי תנחני, קודם כל איזה משפט זה, ואני תמיד אימך. זה מה שדוד המלך, וכל תהילים, זה, תהילים זה הספר של כל המהלך שאני פה מדבר. כי הוא מכניס אותך לזה בכל מצבי החיים, בסדר? למצב הרוחני, הדבקות הזאת, הפנימית, להיות נעוץ בשורש כל דקה, כל רגע. בכל מקרה, ואני תמיד אימך, אחזת ביד ימיני, בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני. מי לי בשמיים, ואימך לא חפצתי בארץ. כאילו, יש לי אותך, קלה שהריעו לבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. בהמשך, זה ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתי באדוני, טוב, וכו' לטוב, זה ממשיך פה. מחסיא לספר כל מלאכתך וכו'. טוב, אז עכשיו, גם ישעיהו כותב ככה, לשמך ולזכרך תאוות נפש. נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי וקרבי השחרך, השחרקה. תראו איזה פסוק, זה, באמת, זה, לשמך ולזכרך תאוות נפש. פס, זה מדהים. גם דוד אומר, עוד פעם, במקום אחר, בתהילים סמך ג', אומר, צמא לך נפשי, קמא לך בשרי. בהמשך הוא אומר, דווקא נפשי אחריך. בסדר? אז זה בעצם היכולת של ה... אז זה להתבונן במעשה השם, זה מביא את האדם לדבקות, והוא מסתלק מכל ההסחות הדעת מסביב, והזכרתי מקודם שהנביאים היו משתמשים גם כן ב... בניגון. אז אני יכול להיות שאני ארחיב על זה בהמשך, כי זה נושא בפני עצמו, אבל קצת על רגל אחת. מה יש בניגון שהוא כל כך מדביק את האדם אל האלוהי, במידה וזה ניגון עליון? הוא בעצם, תשימו לב שהניגון הוא אוסף אותך. כאילו אם הייתה פה עכשיו מוזיקה בחדר, אז אם הייתה מוזיקה קופצנית כזאת וזה, כן, זה שירי ילדים בבר מצווה, זה היה מאוד משפיע עלינו, נכון? אולי זה היה מציק לנו, כי זה לא מתאים עכשיו באמצע השיעור, נכון? אם הייתה פה עכשיו מוזיקה כזאת, צ'יל כזאת של בית קפה, כן, כזה, זה היה מאוד משפיע גם לנו על המצב רוח. המוזיקה יוספת אותך בלי שאתה שם לב. והיא גם מכניסה אותך במידה והיא מוזיקה פנימית, עמוקה, למצב הרמוני, למצב לפעמים מתבונן. היא לוקחת אותך לטיול. וזה... אחת השיטות זה היה לנגן קטע אחד שוב ושוב ושוב ושוב. לחזור עליו. שיטות להיכנס למין מצב מדיטטיבי כזה. שוב ושוב. בסדר? אז אני יכול לספר לכם על עצמי, כי אני מוזיקאי, אז לפעמים אני מקליט איזה קטע, בסדר? אז אני מקליט עכשיו איזה סולו, לא משנה. אז אני שם את הקטע שאני מקליט עליו, את הרצועה הזאת, והיא חוזרת בלופ. אני כל פעם מקליט, מקליט, מקליט. באיזשהו שלב כבר לא אני מקליט. זה כבר, זה כבר מתנגן, כאילו. זה כבר תחושה של עיבוד. עיבוד, זה כבר לא אתה... סולו אתה צריך ליצור, אתה צריך לתכנן, אתה לא זה, אבל יש איזה שלב שכבר, לא, זה כבר מתנגן ממילא זה. זה כאילו פורץ דרכך בצורה שלא היית יכול, אם היית חושב על זה בצורה שכלית, זה לא היה קורה, לא היה צק כזה דבר. אתם מבינים מה אני אומר? קשה לתאר את זה, אבל אתה מכיר את זה? ראונן. מה? מה?
בקטנה.
בקטנה. אוקיי, אז... אז... בכל אופן... אז מה שברור זה שנגינה, כשאדם עסוק בזה, זה תופס אותו, הוא מרוכז בזה, הוא מרוכז במה שהוא עושה, והוא יכול להתאחד עם מה שהוא עושה. הוא כבר יכול לא להיות מרוכז מבחינה שכלית, אלא הוא כבר, הוא בתוך זה, זה כבר, הוא, זה סוחב אותו קדימה, וזה מנקה אותו ממחשבות חיצוניות, מתאר את הפנימיות שלו. אני לא... בסדר, אז זה גם אם אתה מנגן, או גם אם אתה שומע, זה מאוד מאוד משפיע. זה מה שברור. אז בכל אופן, עוד פעם, זה גם יכול להשפיע בקטע לא טוב, נכון? אנחנו רואים אנשים עומדים איזה הופעת רוק כזה, ככה, נכון? והזמר כולו מקועקע, גיטריסט שם, וכולם, זה בקטע כבר לא טוב. זה אייסב כזה, זה כבר... מה שהתפרץ פה זה הנפש הבהמית. אבל אנחנו רוצים, לא את הנפש הבהמית, אלא למשהו הרבה יותר פנימי ועדין. כן, הגראו כותב שבלי חוכמת הניגון, הוא לא היה מבין את הסודות של תיקוני הזוהר. הוא חושב שאי אפשר להבין אותם בלי זה. זאת אומרת, יש משהו בחוכמת הניגון שהוא מביא את האדם לאיזו עדינות נפש כזו. לאיזה מקום פנימי. שזה עוד דברים, אבל לא נפתח את זה יותר. בכל אופן, אז איפה אנחנו רואים את זה? כתוב בעבודת המקדש, כתוב, ויבדל דוד ושרי הצבא לעבודה לבני אסף ואימן ועידותון הניבאים בכינורות בנבלים ובמצלתיים. מה זה הניבאים? ניבאים. זאת אומרת, הם... הנביאים פה הם בשביל להשיג איזו התבודדות פנימית, אז הם עסקו בניגון, בסדר? אז עוד פעם, אדם יכול לבודד עצמו בכל מיני מקומות לא מיושבים. אדם יכול לבודד את עצמו שהוא עכשיו בתוך הניגון הזה. בסדר? אנחנו רואים שהאבות שהם כולם היו נביאים, ודוד המלך, נכון? אז הם עסקו בראיית צון. למה דווקא ראיית צון? כי זה נותן לך עכשיו זמן, אתה עם השם יתברך. אתה כל היום בהתבודדות, נכון? אתה לא אומר לאשתך, אני הולך עכשיו ל-10 דקות, רבע שעה התבודדות. אתה כל היום עם הטבע, עם השם. כמה אור יצא מדוד בתהילים, כמה... איזה דברים עליונים. זאת אומרת, יש פה מהלך של... מה? דוד נחשב לנביא, זה מחלוקת. לפי הרמב״ם לא, הוא היה בעל רוח הקודש. ברור שרוח הקודש של יונה, שאתה קורא תהילים, אבל לפי הרבה. לפי אברבנאל, ולפי רבנו חננאל, רבנו חננאל במסכת מגילה, הוא מונה אותו ב-48 נביאים שעמדו לישראל, שנכתבו בתנ״ך, וגם אברבנאל מונה אותו. כאילו הוא אומר ודאי שהוא היה נביא. אגב, זה פסוק מפורש לכאורה. כתוב, רוח השם דיבר בי ומילתו, או דבר השם דיבר בי, איך זה? ומילתו הלשוני. טוב, לא יודע, תגיד שזה רוח הקודש של יונה. יכול להיות, אני לא אוחז שם במדרגות האלה. קשה לי להבין את ה... אני יותר נוטה, בוא נגיד ככה, לרבנו חננאל ולאברבנאל. מהרבה פסוקים וכולי, אבל... אבל בסדר, לא יודע. אז בכל אופן, אז אם כן, ההתבודדות פה עכשיו הראשונה שלמדנו, הכניסה למצב כזה רוחני עליון, זה על ידי התבוננות. התבוננות בשמיים, בערים, ביופי של הבריאה, ובזה אדם הוא מקרב את דעתו אל הבורא. אז כן, אז זאת אומרת, אדם שוקע כל כך בהתבוננות ובהכרת הטוב, שהוא נכנס למין הדממה מנטלית כזאת. זה יכול להופיע אצלו בתור תפילה, בתור דיבור עם השם, בתור כתיבה של שירה, זה יכול להופיע אצלו כאילו הוא עכשיו נכנס למין מצב תודעתי כזה, שהוא אומר, אני לא רוצה לצאת ממנו בחיים. בסדר? אחרי זה הוא יוצא. הוא ממשיך לעיסוקיו. אבל הוא הביא את עצמו למין מצב רוחני מאוד מיוחד, כאילו רושם כזה קסום של איזה חוויית השגת האחדות האלוהית במובן של מר אבו מסך השם, של, או של אין שליט מבלעדיו, או של אני מתייחס רק אליך. כאילו, הכל פה זה גילוי של רצונך. אז, אז, אז דוד, הוא כותב, הקיצותי, ועודי עמך. זאת אומרת, הוא ממשיך איתו את, את המצב העמוק הזה. הכי טוב, המקובלים אומרים, זה חצות הלילה, או קודם עלות השחר, שם יש איזה משהו כזה של ניקיון מדינים, חסדים, זה הסיבה שעושים תיקון חצות, כמו שכתוב, הוא קום אירוני בלילה לראש השמורות, אבל גם דוד אומר, קידמו עיניי השמורות לשיח באמרתך. אז חזל אומרים שהייתה רוח צפונית, מנשבת ופורטת על המיתרים של הכינור שלו, שהיה תלוי מעל מיטתו, וכך היה מתעורר ועוסק בתהילים. מה זה הכוונה עוסק בתהילים? שהוא יושב כותב? מבחינה כמותית לא צריך כל כך הרבה שנים לכתוב כזה ספר, נכון? אלא זה בבחינה איכותית הספר הזה, הוא לא כמותי. יש פה טישו, הנה על הזה שלך. תודה רבה. תבורך. זה שלך זה? תבורך, תודה רבה. אלא הכוונה שהוא היה, מה זה עוסק בתהילים? אני מבין את זה במובן הזה, שהוא היה קם בלילה, והיה מביא את עצמו למין מצבי תודעה עליונים, מצבי דבקות עליונים, גם במצבים הכי מסובכים של החיים שלו, וגם במצבים, אם תסתכלו על תהילים, אפשר לחלק אותו, חלקו זה התמודדות של קרבת אלוהים במצבים הכי חשוכים של החיים, הכי קשים, דוד בבורכו מפני אבשלום בנו, נכון? וחלקו זה שירות ותשבחות להשם יתברך, ממש שירי תהילה ושבח, בסדר? חלקו התבודדות עם מורכבות וחלקו, אבל הכל במין מצב כזה מדיטטיבי, עליון, של דבקות, של התבודדות הנפש בהשם יתברך. בסדר? אז אם כן, אז הכי טוב זה לעשות את זה בסוג של התבודדות פיזית, אבל אמרתי שאדם ובמצב רוחני עליון הוא יכול להיות בבדידות, בהתבודדות בהשם גם כשהוא בתוך החברה. ולכן הוא מביא שם רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא מצטט ברכה שגדולי החכמים היו מברכים זה את זה, ישם השם את חלקך עם מי שמתענג על הבדידות ונפשו גלמודה עליו ברוב עם. כאילו דבק בהשם, בסדר, בתוך החברה. בסדר, עכשיו מה שמאוד מעניין, אבל אני לא אספיק לגעת בזה, זה שאם אתה מבין את איך רבי אברהם אבן עזרא הבין את המושג התבודדות, אתה יכול לראות את זה גם, שכנראה הוא ספג את זה מהרמב״ם, כן? אז שזה מאוד מעניין. אז טוב, אבל אין לי פה זמן לגעת בעוד דברים, אני פשוט, אוקיי, אנחנו צריכים לעצור, מחילה. בסדר? אז שיעור הבא, בסדר, שיעור הבא. אני אראה לכם את זה אולי ברמב״ם, ואז נדבר על עוד שיטה של המקובלים. עוד כמה דברים. יש פה עוד הרבה, קיצור. התחלנו. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.